דיברנו על מערכת שיש בה שלושה יסודות, נכון? שדעת אלוקים זה שאיפה על האידיאלים. אתה זוכר את כל המילים האלה כבר? איך מנכיחים בתוך החיים שלנו, איך החיים שלנו מבטאים את החיים האלוקים, איך אני גדל מתוך המפגש עם אלוקים. שצריך לזה שתי, מעבר מזה ומעבר מזה. הנקודה העצמית, זוכרות הגעגוע. מצד שני, שכל בריא וישר, שמסדר את הראש, לא לדבר שטויות. אז היא פורצת דרכה, מחצבת רב תנים. השאיפה הזאת, רואות שורה רביעית בפסקה האחרונה, השאיפה הזאת צריכה להתגלות באומה שלמה המוכשרת לה. דיברנו למה היא צריכה להתגלות באומה ולא רק ביחידים. בגלל ש... יש הרבה חיילים שחוזרים מעזה, אז קשה להם מאוד מאוד לחזור. זוג אחד דיבר איתי מוצא שבת, זוג שדיבר איתי מוצא שבת, אבל זה קורה בהרבה מקומות ש... שקשה מאוד. הוא היה 4.5 חודשים בעזה, וזה ישמע לא טוב בהתחלה, אבל קשה לה שהוא חזר מעזה. לא, היא מאוד שמחה שהוא חזר מעזה. אבל כשנלחמים, כשהולכים מילואים, אז החיים הם מאוד מאוד גדולים וענקיים ועוצמתיים, ונלחמים ברוע העולמי, נלחמים בנאצים ומוסרים את הנפש, יש אחדות גדולה. ואז חוזרים מעזה, ומה עושים? מה עושים כשחוזרים מעזה? זורקים את הזבל, עומדים בתור, מישהו עוקב בתור, שומעים חדשות, שוטפים כלים, כאילו חוזרים לחיים הקטנים, ככה זה נראה. הם בכלל לא קטנים. אני מתכוון שאומה חיה הרבה יותר מיחיד, הרבה יותר מיחיד. הצבא זה דוגמה שמאוד מאוד מביאה את זה לביטוי, לא רק הצבא, לא רק הצבא. שלוקחים אדם פשוט ועושים אותו חייל, ואז בתוך חייל הוא יעשה דברים שבחיים הוא לא יעשה, נכון? הוא יהרוג אנשים, הוא יפוצץ אנשים. לא מדבר על זה שהוא ינהג בטנק. מאיפה חייל באזרחות, מישהו באזרחות ינהג בטנק? כמה טנק עולה? 30 מיליון שקל? כמה? הוא יורה פגזים? מה? אני מקווה שהעוצמות שבאות לידי ביטוי בכל יחיד, כשהוא חלק במדינה, הן עוצמות הרבה יותר גדולות. עוצמות של עם זה משהו שהוא... אני יכול להיות צדיק לעצמי, נכון? נבנה איזה קהילה קטנה בערבה, ונקבל שם רק כמובן, רק מי שמסכים להיות כמונו, ונפתח איזה תלמוד תורה כמונו, איזה שטיבל כמונו. מדינה היא לקחת אחריות על הכל, על הכל, כל תחומי החיים, על תחבורה ותעשייה ונמלים ומשטרה ופושעים ופרקליטות ותקשורת ויחסים בינלאומיים. לאום, כשבונים מדינה כזאת, אז אנרגיות הרבה יותר גדולות, זה עוצמות, נכון? תקציבים של מדינה זה במאות מיליארדי שקלים, מה זה מאות? אלפי מיליארדי שקלים, זה סכום דמיוניים ביחס לבן אדם. הבן אדם יחיד הוא לעולם לא יצליח לחיות את כל מוטת כנפיו בגלות. זאת אומרת, אם הוא לא חלק ממדינה, מדינה יכולה לתת לו תפקידים, מכירה יכולה להקים המון 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 כלים ומוסדות שמאפשרות שבן אדם לבד הוא לא יכול לעשות את זה. אז לחיות עם... יש לכם את הספר או רק צילומים? ואתם עדיין שמורים? סוג של... קוף למד בית, יש? הפסקה השנייה בקוף למד בית, האידיאלים אלוקים והחמדה הפנימית. החמדה הפנימית זה חמדה, זה לחמוד אותם. מה הכוונה? להשתוקק אליהם, לרצות אותם, לעוף עליהם, להתרומם אליהם, לציירם בשכל ורגש ולהגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים. מה זה להגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים? כי האידיאל אלוקי זה חסד, והאידיאל אלוקי זה גבורה, והאידיאל אלוקי... לא רק לעזור לשכנות שלך, להגשים דוגתם בפועל, ליצור חיים כאלה. חיים כאלה זה מדינה, מדינה שמה שמניע אותה זה שאיפה מוסרית מאוד עליונה, עוצמות וגודל, ומדינה שהיא מדינה, מדינה היא לא פיירת של האויבים שלה, והיא לא... מה שהכלכלה שלה מפותחת, וכל מערכות החיים שלה מאוד יצירתיות ועזות. איך בונים מדינה שיש בה המון... מערכות יחסים, כשכל מה שספוג שם זה הגודל הזה, זה אנשים של משהו מאוד אדיר, חי בתוכם. זה כאילו אלוקים מאיר בהם, לכן היא צריכה להתגלות דווקא באומה שלמה, אומה שלמה מוכשרת לה. היא התגלתה בישראל בטבע הנשמה הלאומית הכללית. רק לעת התמוטטות הרוח, היה צורך לאימות של סעד. סעד זה עזרה, תמיכה. מצד הרגש העצמי, מצד עצמו, מצד מחקר השלילי, לפעמים שניהם יחד. יש תקופות של התמוטטות רוח, יש תקופות של משברים. למשל החסידות מאוד 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 הדגישה את הרגש. ואני שם טוב מאוד העצים את העצמה של הרגש, של לבנות איזה עבודת השם שמנסה לייצר הרבה ריגושים. נכון? בחסידות יש המון ריגושים. נפרד תורה כאלה מרגשים כאלה. כל מיני גימטריות וטישים והתוועדויות ועליות לרגל וריקודים ולשתות קצת לפעמים, למה היה צריך את החזון? כי זה היה התמוטטות הרוח, משום שהעם ישראל עבר אז אחרי השבתאות ואחרי פרעות תחתת, הוא עבר משברים מאוד 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 כבדים כדי לאזן, זה כמו תרופה. כשמישהו חסר ברזל, הוא צריך לקחת ברזל, יותר מדי ברזל כדי לאזן את מה שאין לו, אז להתמוטטות הרוח היה צריך לפעמים להעצים את אחד הצדדים. למשל, בזמן הרמב"ם בדיוק הפוך. בזמן הרמב״ם היה צריך להעצים את המחקר השלילי. הרמב״ם עובד הרבה הרבה הרבה. הוא ממש לא בתנועת החסידות המודרנית הרמב״ם, אבל הוא עובד הרבה הרבה כדי לנקות את השכל. אנחנו אומרים בתפילה בשבת, לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו. אז אלוקים לא יושב על כיסא, אתם יודעות, נכון? ואיך הוא התעלה? הוא לא עלה על סולם וישב על כיסא כבודו. אז הרמב״ם עסוק מאוד בטח ב-34 הפרקים הראשונים של מורה נבוכים, עסוק מאוד בלנקות את השכל, שלא ידברו שטויות. והיה לישראל את היד הגדולה, אז נו, אין לאלוקים יד נומה. באופן בריא, אז אנשים מבינים, אבל יש תקופות כאלה שצריך, אתם יודעות ששרפו את הספרים של הרמב״ם, היו כאלה ששרפו את הספרים של הרמב״ם. למה? כי הוא אמר שלאלוקים אין גוף. והיו כאלה בישוב פתוחים שאומר שאלוקים אין גוף, אז אלוקים לא קיים. ככה הם תפסו. אז מול תנועות כאלה הוא היה צריך להדגיש מאוד מאוד. לפעמים צריך להדגיש מאוד מאוד חשיבה ביקורתית כזאת, שמנקה את המוח מכל מיני פרימיטיביות והגשמה נמוכה. לפעמים צריך להעצים את השמחה ואת הרגש, את ההתלהבות, לתת מקום גם ליהודי פשוט, להתחבר לשם. זה להתמוטטות הרוח, כשיש מחלות, כשיש בעיות. אז מדגישים, צריך לאמץ, לתת אומץ, כוח, או מצד הרגש העצמי, או מצד המחקר השלילי. לפעמים מחלה היא כל כך קשה, שצריך את שניהם ביחד. אבל לא בשניהם נמצאת הסגולה העברית במילואה. סגולה זה הכוח הפנימי המיוחד, מה שכל כך מאפיין את עם ישראל. משום שרגש ומחקר יש גם לגויים. הרגש של השאיפה העצמית לאלוקות הוא רגש כללי לכל נברא בצלם. כל בן אדם, יש הרבה ש... מנוונים את זה, מעוותים את זה, מרדימים את זה, מערימים על זה אין סוף טירופים והשפות, בטח. אבל עמוק עמוק מלא, ויכולים להיות גם גויים שמלאי ערגה לקדושה ולהתבטלות ולעולמות עליונים מאוד. כל מיני נזירים וכל מיני פקירים ומתבודדים וכל מיני דתות בעולם. זה לא הדבר שמיוחד לעם ישראל. רגע שזה רגע שכרגע כל נברא מצלם. ומצד שני, הכוח המחקרי, זאת אומרת, ליישר את השכל, לחשוב בצורה הגיונית, אינטליגנטית ועירה, זה גם כן קשור לכל העולם. הוא דרך השכל לכל חושב והוגה, מכל עם ולשון. הרב מביא את הגמרא, שיאמר לך, זה מדרש, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה באדום או בגויים, תאמין. אם אומר לך, יש חוכמה, תורה בגויים, אל תאמין. אז כן, אז זה תכונות אנושיות. זה מאוד מאוד חשוב לתת מקום לרגש העצמי, מאוד מאוד חשוב לחשוב בצורה בוגרת ומאורגנת. אבל זה לא הנקודה שלנו, זה עטיפה שהיא מאוד, מאוד קריטית. אבל התשוקה להרחיב את האידיאלים האלוקיים, לחיות בהם בחיי הפרט והכלל. לחיות חיים כאלה, אתם יודעות, המשפטים של הרב לפעמים משפטים מאוד מאוד ארוכים, אם שמתם לב. עם מילים כל כך גדולות. למה הוא לא כותב יותר קצר? למה הוא לא כותב כמו בן אדם? בן אדם מדבר דברים קצרים. למה הוא כל הזמן מדבר ככה מילים גדולות? למה? כי הוא חי שם. כי כאילו את רואה נוף מטורף. זאת אומרת, יואו, אני רואה פה. מדבר. נכון? אם משהו מסעיר אותך מאוד, אז את מדברת פחות במילים קצרות. את מרגישה שנשפך לך משהו ענק לתוך המילים. אז הרב חי שם. הרב חי בזה עולם מאוד עוצמתי, מאוד עשיר, מאוד גדול. ואת כל המילים הגדולות, זה קטן מדי, נו, זה לא... זה לא זה, אז הוא מנסה להגיד עוד מילים, אולי הוא... אולי יצליח, לחיות חיים שיש בהם דעת אלוקים, לחיות חיים שעורכים בדרכי השם, זה לא יכול להיות רק רגש טבעי ודרך ארץ נקרא לזה, ולהקפיד קיים את כל המצוות. כן, זה חשוב, וזה הרבה יותר מזה. זה אמונה אדירה בעצמנו, בעוצמה שלנו, ביצירה שלנו, בתעוזה שלנו, בברכה שבאנו, ולא לחפש להעביר את החיים האלה בנחת, ואז פתאום יש איזה ניסיון. אתם יודעות מה זה ניסיון? היה פה למישהי פעם ניסיון? היה, את אומרת. אז לא להגיד, אוף, מאיפה זה נפל. ניסיון זה, אתה הולך לחיות יותר בגדול, קורה משהו, צריך את העזרה שלך. הורס לך את התוכניות, לא נולד בשביל התוכניות שלך. נולד בשביל, לחיות בגדול זה לא מה אחרים יודעים ואיך זה, נכון? זה בעיקר בלב, אבל כן. איך להבין שכל תיק שנופיע עליך זה לא תיק שנופיע עליך, זה משימה שאת יכולה לגדול אליה, לצמוח אליה, להתעצם אליה. זה נקרא התשוקה להרחיב את הידיעה עם האלוקים. זה נקרא לחיות חיים שלא רק... יהיה לך בעזרת השם בית מאוד יפה, עם גינה מקסימה ובריכה, שיהיו בה דגים, דגי זהב אולי אפילו. זה כל זה נחמד, נו, אבל לא בשביל זה אנחנו נולדנו. לא בשביל... אי אפשר בלי זה, אם אין כמכם תורה, אבל לא... זה לא שווה לחיות ככה, התשוקה, יש תשוקה, זה תשוקה, זה כוח פנימי אדיר לחיות. אז אם אנחנו מאבדים אמון בעצמנו, אז איפה נחיה בגדול? בואו נעביר אותה איכשהו וככה. התשוקה להרחיב, מה זה להרחיב את הידיעה? לא באופן סמלי. ללכת על זה בגדול, למצוא כל אחד מוצא איפה הוא, מה הוא. לחפש, אלוקים נמצא, איפה הוא נמצא? בתוכנו. ואם מאמינים בזה, קשה מאוד להאמין בזה, נכון? זאת המשימה, אם מאמינים בזה. אז נוצרים חיים, חיים גדולים, חיים של שירה וחיים של התלהבות וחיים של עומק וחיים של הקשבה. שזה הרבה הרבה מעבר למשימות, לתפקידים. זה בחיי הפרט ובטח בחיי הכלל. לראות בתפארת עוזם באומה ובעולם, בכל עוזה ותקופה. אומה כזאת שלא נחמדה כזאת ניטרלית שחיה בעולם לבד ומגדלת כבשים. ומה שבשביל שהיא תחיה, היא צריכה לגדל כוחות אדירים, 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 מכל מיני סוגים. שוב, זה לא תחרות עם אף אחד, זה לא בא להרשים אף אחד, אז בא לתת טעם לחיים, חיים כאלה, בשביל חיים כאלה שווה להיוולד, בשביל חיים כאלה שווה לגדול. עד כדי כך שהאומה הזאת תהיה ראויה להיות נשמה נצחית לעם שלם, או תשוקה הזאת תהיה ראויה להיות נשמה נצחית שלם. מה זה נשמה? נשמה זה מה שנותן לי כוח, מה שמניע אותי, מה שמצמיח אותי. ואחרי שעם שלם יתנהג ככה, אז מה יקרה? ממנה לעולם כולו, עד יד. אם עם שלם חי את ה... לא אם, כשה. עם שלם יחיה את זה, וזה לא רחוק. אז האנושות תגיד אפשר. אתם יודעים שהאדם, היכולות של האדם הן אינסופיות. היכולות שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, מתוך היכולות האנושיות, הן אינסופיות. הן בכל מיני תחום אינסופיות. אפילו בתחום הספורט, בסדר, בוא ניקח תחום מאוד טיפשי. אבל בשביל משל זה טוב. מה שהיה נחשב שיא העולם לפני 50 שנה, בכל תחום שהוא, היום לא סופרים אותו. כמה שאלוף העולם קפץ לגובה או לרוחק, או כמה שהוא רץ מרתון, 100 מטר. לא סופרים את זה בכלל. מזמן, מזמן, מזמן עקפו את זה. מה שהשיא העולם לפני 50 שנה, היום זה שיא בליגות הנוער, אני יודע מה. מזמן עקפו את זה. כל המעשים משתפרים, נכון? בעוד חצי שנייה, בעוד מאית שנייה, בעוד... למה? או בגלל שהאנושות נהיית יותר עוצמתית, יותר גבוהה וחזקה, או שזה לא קשור בכלל. או שהגבול היחיד שלנו זה גבול שנמצא במוח שלנו. המוח שלנו אומר לנו מה אין סיכוי שתצליחי לעשות. ואת מאמינה למוח הזה. ואת אומרת, תקרת זכוכית קוראים לזה, נכון? אתם יודעות מה זה תקרת זכוכית, נכון? עם ה... חגבים, חרגונים. יש לנו תקרת זכוכית שאנחנו מאמינים במשהו מסוים. אז אם מי שובר שיא עולמי בקפיצה לגובה? אתם יודעות מה השיא העולמי בקפיצה לגובה? כמה אתם קופצות לגובה? פחות מהשיא העולמי. השיא העולמי בקפיצה לגובה זה 2.40, אני יודע משהו בסגנון. כאילו זה יותר ממה שאני קופץ. כמעט ב2.40 מטר יותר ממה שאני קופץ. לא, זה באמת מטורף. זה מישהו רץ... הייתי בהמתנה לתור רפואי, אז היה שם את הטלוויזיה, בדיוק הראו איך הם קופצים ככה, רצים 10 מטר, וופ! כאילו גוף אנושי לא מסוגל לעשות את זה, אני רואה שגוף אנושי מסוגל לעשות את זה, אז אני מתחיל להתאמן, מתחיל לקרוא, זה, אם זה היה מעניין אותי, מתחיל לקרוא ספרים, לשאול מאמין, ואז גם אני יכול לעשות את זה. כשרואים מישהו עושה משהו, אז אני אומר, וואו, אז אפשר לעשות. אז הדרך היא ארוכה וקשה, ויש בה הרבה טעויות ופות. כשרואים מישהו עושה את זה, אז מישהו עושה את זה. כשאני הייתי בגילכם, אז לא היה דבר כזה בצבא קצין דוס. לא היה דבר כזה. ממש לא היה דבר כזה. היו שניים. היה אחד כשהייתי בגילכם. בגילכם היה את אפי איתן, שהריחמים, אבל הוא לא חוכמה, הוא חזר בתשובה. הוא קודם כל היה קצין, ואז חזר בתשובה. אבל מי שנולד דוס, הראשון שהיה כזה, אני חושב שזה דרור, שמקום דרור, דרור ויינברג. אבל עכשיו יש מאות רבות כאלה. מאות רבות. שאנשים שחיים את זה בגדול, כי פעם חושב זה לא אפשרי. פעם חושב מי שנהיה קצין, אז הוא מתקלקל, אז הוא... בחברה כזאת, אז אין לו סיכוי להחזיק מעמד. אז מישהו הראה שיש סיכוי להחזיק מעמד. אז זה לא יותר קל עכשיו, זה ממש לא יותר קל, כי זה הרבה יותר קשה. אז מה? הכוחות שלנו אין סופים. כל הזמן הכל מתקדם, כל הזמן הכל מתקדם. למה? משום שאנחנו מאמינים, היו אלפי שנים שלא התקדם בשום מקום, בימי הביניים לא התקדם בשום מקום, כי לא נסתור ולא האמינו. אבל כשמאמינים במשהו, אז כל הזמן זה צומח, כל הזמן זה צומח. אז מה אדם מסוגל לעשות? אמרתי, אפילו בספורט, אז בטח ב... בטח בקדושה, בטח בתורה, בטח ב... אנחנו יכולים להגיע למקומות דמיוניים, מקומות שאנחנו לא מעיזים לדמיין בכלל. אבל זה יעבוד רק אם נאמין בזה. בשביל להאמין בזה, אז כולנו חיילים במשימה הזאת. כל אחד משתדל עוד קצת, כל אחד מקדם. כמו שאמרתי, שוברים שיאים בעוד מאית שנייה. אז בלחיות בצורה אידיאליסטית, לחיות בצורה גדולה, לבנות חיים אמיתיים וטהורים. אז כולם ביחד בונים את זה, כולם ביחד נעים ב... במסע הזה, הגוף האנושי, הרשימות האנושי, זה כמו אדמה. אדמה שותלים בה דברים אלפי שנים, והיא לא מפסיקה להצמיח. נכון, לפי גרסיות אקדמיות יותר, זה כמה מיליארדי שנים מצמיחים בדברים. וכל הזמן פורה, גם המוח האנושי, הוא פורה בכל המדעים, הוא מתחדש וממציא ומכשירים ועוד. ואם זה נכון בחומר, פי מיליארד, זה צריך להיות נכון ברוח. אז למה זה? כי היינו בגלות. כי לא האמנו, כי לא הייתה אפשרות. אבל לחזור לארץ ישראל, זה אומר שזה חוזר וצומח. אז יש המון התקדמויות, המון התקדמויות יש. ויש עוד דברים שעוד לא התקדמנו. נגיד היום אני רוצה להיות עם רוח הקודש, רוצה להיות נביא. נשמע הזוי, נכון? בסדר? יש הרבה דברים שלפני 100 שנה בטכנולוגיה נשמעו הזויים. ואנחנו מזמן אחרי זה, זה לא יהיה בלי עבודה קשה, אבל זה יכול להיות. עד כדי שתהיה ראויה להיות נשמה נצרית לעם שלנו, מין על העולם כולו, למה על העולם כולו? כי כשהעולם רואה צדיקים, אז הוא בסדר, הוא נהיה צדיק, כל הכבוד. אבל כשהעולם רואה עם כזה, כשרואים מישהו בודד שהצליח להיות צדיק, אז הוא אומר, בסדר, הוא צדיק, אני לא נולדתי כזה צדיק, אני נולדתי עם יצרים, עם תאוות, עם קודשות. כשרואים מדינה של צדק, מדינה של מוסר, אז זה סתירת לחי, למה סתירת לחי? כי זה... כי זה מעליב, כי אם הוא יכול להיות ככה, אז למה אני לא יכול להיות ככה? אם אני בקושי עולה במדרגות וכולם בקושי עולה במדרגות, בסדר, אני בקושי עולה במדרגות ולידי מישהו רץ בקלי קלות, אז הוא אומר לי שאני פדלאה. אז דבר ראשון זה מעליב אותי, זה תלוי, או שזה עושה לי חשק לקחת עצמי ברצינות וגם אני יכול. אבל זה מאיים, זה מאיים, חלק גדול מהאנטישמיות זה זה. חלק גדול מהשנאה למדינת ישראל זה זה. זה מפחיד לראות מה אתם אמיתיים, מה אתם... אז ממנה, זה המילים שרציתי להסביר, ממנה לעולם כולו, למה ממנה לעולם כולו? כי האנושות גם יכולה להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים, לא רק עם ישראל. אבל אין לה סיכוי בלי שאנחנו נהיה כאלה. אין לה סיכוי, זה אנחנו הלב, הלב זה אנחנו הדוגמה, כשאנחנו מזזים קדימה, אז הם מסתכלים עליהם. גם עכשיו אתם יודעות שכל המומחים המודיעיניים וכל הרמטכ"לים של צבא ארצות הברית בשלושת השבועות הראשונים שאחרי שמחת תורה באו להסביר ממשלת ישראל שאין סיכוי לנצח את הטרור ואין סיכוי לכם נגד המנהרות ואין סיכוי. אתם עכשיו מבינות שהדבר היחיד שמפריע לא למחוק את רפיח זה האמברגו האמריקאי, זה האיומים שלא יותר נשק. כולם מבינים מזמן שיש סיכוי והרבה יותר מסיכוי, אבל בתחומים האלה מדינת ישראל היא מדינת פורצת דרך בהמון תחומים. בביטחון, במודיעין, במדע, בהייטק, במים, בחקלאות, אבל אנחנו רוצים בקודש, את הכישרונות האלה. בכל צדדי החיים, ההוויים והנצחיים. ההוויים זה כן, עם שחי בגדול כבר את עכשיו וגם איך הוא חי את הנצח. זאת נשמת התורה הפנימית, תורת אמת ותורת חיים. תורה פנימית, הכוונה לא רק הלכה, אלא ללמוד אמונה. ללמוד תורה שלא רק מקיימים אותה, אלא שהיא נותנת לנו לחיות. דבר זה מיוחד בישראל בתורמה יחידה בעולם, שעל ההתרה העליונה הזאת, התרה זה כתר, כדאי לסבול. צרור אמור דודי לי, אף על פי שמצר ומיר לי, דודי לי. על מה, למה רם כותב את השורה הזאת בסוף פה? על איזה סבל הוא מדבר? אף על פי שמצר וממר לי, צרור אמור, זה מצר וממר לי, אז הוא דודי. מה הכוונה? למה הוא דחף פה את המשפט שכדאי לסבול? כי זה יוצר הרבה בעיות, מה? ברור. כי אם מנסים לבנות דתיות אחרת, שאומרים שלא צריך אידיאלים נוקים, זאת אומרת, הדתייה כי את דוסית, מה שהביטויים שהזכרנו קודם. כי את מאוד 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 מקפידה במצוות, מאוד מאוד. עם כל מה שיש לך בעבודת השם זה מאוד להקפיד במצוות. וזהו! לקיים את השיטות ולהחמיר ולבדוק מתעולם שזה ממש נפלא. אז זה דרך שהיא פחות מסובכת, זה דרך שגורמת לפחות פחות סבל, פחות איסורים. בטווח הקצר לפחות. כי יוצרים חינוך כזה מאוד מאוד שחור לבן. זה נכון, כל שאר החיים זה לא נכון, זה לא בסדר. מי שכמונו בסדר, כל מי שלא כמונו לא בסדר. ובשלבים הראשונים זה יוצר איזה דמיון כזה שקל מאוד לגרום לילדים ללכת בדרך שלי, כי אני אומר לילדים שמי שלא הולך בדרך שלי מפלצת. וכשמפתחים דרך יותר מסובכת, דרך שרוצה לגדל את כוחות החיים שלי ומאמינה גם בי ולא רק בהמחקות של הספר, אז נוצרים הרבה טעויות, אז יש סבל, יש מצר וממר. אז זה דרך כזאת שגורמת למשברים ולנפילות ולבירורים ולוויכוחים. וכל אחד בלהט נלחם על דווקא כמו הוא ודווקא לא כמו אחרים. תמיד כשזה יותר גדול זה יותר מסובך. בגלל שאם את נוסעת על קורקינט ונתקעת בעמוד חס וחלילה, אז מה קורה? יכול להיותר את נופלת ויש לך פנס בעין, חס וחלילה. ואם את נוסעת על F-16 ונתקעת בעמוד, אז זה נגמר לא טוב. ממש לא טוב. אז אפשר לחיות בקטן. מי שזוחל לא כל כך יכול ליפול. וגם אם הוא נופל, אז כמה הוא נופל? 10 סנטים. מי שמנסה לעלות, הוא יכול ליפול, נכון. אז יש קשר פתרון שלהם, זה להיות מרוחים על הבטן כל החיים ולזחול, כמו תולעת. ככה הם לא ייפלו, אבל אם המטרה בחיים היא לא ליפול, המטרה בחיים היא לחיות חיים גדולים ועליונים. אז יכול להיות שיש על זה לפעמים מחירים, יכול להיות שיש טעויות, יכול להיות שיש משברים לפעמים, בטח שכן. אבל ככה אלוקים ברא אותנו, מה לעשות? אנחנו לא נבראנו כדי להעביר אותה. יש בנו משהו, שוב, זה לא כי האחרים יחשבו שאנחנו גדולים, וזה לא צריך מעשים שיכתבו עליהם בעיתון, ידברו עליהם ברדיו, מה? אבל זה חיים את עצמי, את הלב שלי, אנחנו חיים בקצה, בגדול, בענק. אז שווה לסבול. איך כתוב? לא, הוא לא כותב שיש מחירים, הוא כותב שהאתרה העליונה הזאת כדאי לסבול. זה דודי לי, אנחנו אוהבים את זה, זה חיים שהם שווים, כן, נכון? מי שלא עושה לא טועה, ומי שעושה אז הרבה פעמים הוא טועה, וזה כיף, וזה נכון, וזה שווה כל מחיר שיש בעולם. אנחנו עוברים לעמוד קל"ז, מצולם לכם? כן, אז עכשיו, עד עכשיו הרב כתב עיקרון, עכשיו הרב מראה איפה זה עובר לחיים, איפה זה עובר להיסטוריה. עכשיו אנחנו שיעור קצר בתנ"ך, הרב מסביר לנו איך, את ספר מלכים, לפחות ספר מלכים, מה קרה שם? מה קרה שם ישראל מטפס מאברהם אבינו עד שלמה המלך? כמה דורות יש מאברהם אבינו עד שלמה המלך? תספרו, 15 דורות יותר. לשלמה המלך החז"ל קוראים קיימה סיירה בהשלמותה, הירח מלא. כמו בחודש, יש 15 ימים, מי לא רואים את הירח? עד שהוא גדל, 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 עד שהוא נהיה מלא. ומה קורה ב-15 ימים הבאים? זה 15 דורות משלמה המלך עד צדקיהו. צדקיהו היה מלך וחומם את המקדש. שהירח הלך, הלך, הלך ונחסר עד שהוא נעלם. אז למה? כשעם ישראל בימי דוד ושלמה הגיע לשיאים כאלה, מה קרה לו? יכולת לסביר, מה קרה לו שפתאום יש נפילה כזאת? מה הפשע הנפילה? איך עם ישראל לבד עבודה זרה? איך עם ישראל התעסק בשטויות כאלה בבית ראשון? זה מה שהרב הלך מסביר פה. כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו עורכו עצמי ולא הכיר את יתרונו, עד אשר זנח הרי אלוהי נכר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת עורכו. רוצות להבין דקה מה כתוב המשפט הזה? יש פה סיבה ותוצאה, נכון? כשקרה א' ב' ג', אז הייתה איזו תוצאה. התוצאה זה נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. אנחנו עוד לא יודעים מה זה נאבד ממנו דעת ערכו. כמה דברים יש פה. דבר ראשון, כשזנח ישראל טוב. כשנאבד מן אורכה עצמי לא הכיר את יתרונו, יכול להיות שזה פירוש לזנח ישראל טוב. נכון, אתם יודעות מה זה פסוקי תמורה? מה למשל? מיליארדי דוגמאות יש. ירושלים, פסיק, עיר הקודש, פסיק, נכון? היא עיר יפה מאוד. ירושלים ועיר הקודש זה אותו דבר. רק שזנח ישראל טוב, יכול להיות שזה... במקום להגיד זנח ישראל טוב, הוא אומר את זה מילים אחרות, עבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו. אז מה? מה המילה הבאה? עד אשר. מה זה עד אשר? אני קודם כל מדבר על המבנה של המשפט, אחרי זה נפרש אותו. הוא כל כך זנח טוב עד כדי כך שהוא זנח אחרי אלוהי נכר הארץ, נכון? זנח אחרי אלוהי נכר הארץ זה עד כדי כך הוא זנח טוב. אז מה קורה? קורה שנאבד ממנו גם דעת ערכו. זה המבנה הלוגי, עוד לפני שהבנו מילה במשפט הזה. בסדר, מקובל? עד כאן? עכשיו בואו ננסה לצקת תוכן המילים. כשזנח ישראל טוב. זנח ישראל טוב זה פסוק בהושע. שאומר לישראל, למה זנח לכם טוב? יש לכם דפים? מה זה לזנוח טוב? מה זה לזנוח טוב? כשנאבד ממנו ערכו עצמי ולא הכיר את יתרונו. כשמישהו לא מכיר את היתרון שלו, אז מה קורה למי שלא מכיר את היתרון שלו? מישהו לא מכיר את הכישרון שלו, מישהו לא מכיר את היכולות שלו, מישהו לא מאמין בעצמו, בקיצור. מה קרה? בתנ"ך כתוב שישראל עבדו עבודה זרה, בתנ"ך כתוב שישראל זנו אחרי נכר הארץ. ומה הרב פה אומר? שזה התוצאה, זה לא הסיבה. לפעמים בן אדם עושה דברים איומים ונוראים, בגלל זה הוא מתייאש ומתנהג לפי. הרב כותב פה הפוך, נכון? לא, קורה לפעמים, אבל רק כותב פה הפוך. השלב הראשון היה שלב פנימי. שלב פנימי. שעם ישראל חשב שהתורה היא דבר מאוד מאוד גדול, אבל על עצמו הוא חשב שזה לא דבר כל כך גדול. כשהוא לא הכיר את יתרונו, מה הסגולה שלו, מה המיוחד שלו? מה המיוחד בו? הוא לא האמין במיוחדות שלו. להפך, הרבה פעמים ככל שאדם פחות מאמין בעצמו, אז בפיצוי הוא יותר מאמין בתורה. כמו שהתורה הקדושה. אלוקים גדול, אבל אני קטן, קטן, קטן. ואם הוא לא רוצה להיות קטן, אז הוא מוחק את עצמו ועושה מה שכתוב בתורה. אבל הוא לא מאמין ביתרונו, כי מה יתרונו? יתרונו הוא שזה מילים, סיסמאות, אנחנו מדברים על זה הרבה. שאנחנו תורה. שהתורה היא מילים שבעצם כתובות לנו בעורקים, בדם שלנו. שהנפש שלנו נפש של תורה. נכון? כמו עם חנה, למדנו הרבה עם חנה. כשאדם משתייך לתורה, אז מתגלה, התורה מתגלה בתוכו, מתגלה בתוך הרצונות שלו, בתוך השאיפות שלו, בתוך הכישרונות שלו. כשעם ישראל, הוא לא מסביר פה למה זה קרה, אבל זה לא התחיל בעבודה, זה רק נגמר שם. כשעם ישראל זנח טוב, הוא איבד את ערכו העצמי, זה לא נהן. הוא לא האמין בזה, הוא לא מכיר בזה. הוא אומר, מה פתאום? אני כזה. אתם יודעות שבשולחן ערוך לא כתוב בשום מקום שצריך שיהיה ביטחון עצמי. שום מקום לא כתוב. אבל בלי ביטחון עצמי קשה מאוד לעבוד את השם. קשה מאוד. משום שבלי ביטחון עצמי, אדם אומר, יש הרבה סוגים של ביטחון עצמי. אז הוא לא מאמין בעצמו. אם ילד או ילדה לא חווים חוויות של הצלחה, אז זה לא יעזור לשום מקום. אז לכל מקום שיגיעו, יהיה קשה. כל מקום שיגיעו, יהיה קשה. אבל מתאמצים ומצליחים בגדול. אבל אם ילד או ילדה לא חוו חוויות של הצלחה, אז הם... אז זה לא יצליח, נו, זאת פעם אני קשה לה, זאת פעם אני לא אליך. היא נורא רוצה לקום מוקדם ולשמוע את כל השיעורים, אבל לא להירדם ואני לא אבין, ואני זה, ואני לא אצליח. אז ביטחון עצמי, מה התפקיד שלנו כהורים קודם כל? לפני כל מה שאנחנו נותנים לילדים שלנו, זה לתת ביטחון עצמי, כי ביטחון עצמי אי אפשר לתת את זה בסקית, נכון? איך נותנים ביטחון עצמי לילד? אומרים לו, בלי מילים, מילים זה לא עזור. אומרים לו שהוא הדבר הכי מדהים בעולם, זה מה שאומרים לו. אומרים, לא, לא אומרים, חיים את זה ככה, שכל ילד הוא שווה היה, ככה ההורים שלו חושבים בכל ליבם, שהיה שווה בשבילו לברות העולם. ואם הורים חושבים ככה, אז ילד מאמין להם, בלי שהם אמרו לו את זה פעם אחת. אז הוא אומר, יואו, אני כנראה רציני, כי אמא שלי ואבא שלי חיים ככה, בלי שהוא הצליח באף מבחן ובלי שהוא הצליח באף משחק, להפך. כשילד אין לו ביטחון עצמי, אז הוא צריך... לנצח בכל תחרות, הוא צריך לנצח בכל קרב, זה בדיוק הפוך. מי שיש לו ביטחון עצמי, אז הפסעתי במשחק, מה קרה? מה קרה? אם שתי מכוניות מתנגשות, אז מה קורה? אתם יודעות מה קורה? יש ויכוח מי פגע במי. אז איך מתנהל הוויכוח? ראיתם פעם דבר כזה? איך מתנהל הוויכוח? לא נעים. זה תלוי, זה תלוי. אם זה שני נהגים או שתי נהגות. לא, באמת זה תלוי. למה זה תלוי? יש שתי נהגות מוציאות פרטים, איזה בס. אבל שני נהגים זה סיפור אחר לגמרי, זה קרב על הגבריות שלהם. זה מי פה פרייר, ומי פה תקף אותי, ומי פה זה. כשאין ביטחון עצמי, אז מחפשים את זה בכוח, במקומות מטופשים. מחפשים הצלחות, אבל דווקא מי שרגוע. מי שבטוח בטוב לו, אז הוא לא מנסה להרשים אחרים ולא מודד את עצמו מול אחרים, אלא הוא. אך כשמישהו מאבד את ערכו העצמי ואת יתרונו מיד, אז הוא לא... מי שמסתכל, בסוף הוא ייפול. בסוף הוא ייפול. הוא לא ייפול כי הוא חלש, הוא ייפול כי הוא מראש יודע. אם נמלה יוצא לקרב מול פיל, מי ינצח? מי שחושב שהוא ינצח. אם הפיל מיואש, הוא יפסיד. הוא יפסיד. אם הוא, נכון, איך נלחמים נגדנו האויבים שלנו? האויבים שלנו הם לא נמלים, הם מקקים. אבל מה הם עובדים? עובדים בדרך פסיכולוגית, חמה פסיכולוגית, למוטט את הביטחון העצמי, הם יהירים כאלה, משחקים אותו, כאילו, אכפת לנו. מנסים לפרוט לנו בדיוק על המקום הזה. כשמישהו מאבד את ערכו העצמי, אז אחר כך ברור שאחר כך תהיה קטסטרופה. ואיך מייצרים ביטחון עצמי? א', אמרנו, איך... הורים, מי שזכה, מי שיש לו. אפשר לתקן כל דבר, אבל בחינוך של ילדים מאוד 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 חשוב לייצר להם הצלחות, לייצר להם חיבה עצמית, אהבה עצמית. זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל בלי זה מה יהיה בשולחן ערוך? בלי זה מה? מאיפה הם ישבו כוח? אז עם ישראל היה עם עם כוחות אדירים, אבל הוא לא אמין שיש לו כוחות אדירים. תפילה פה, נפילה שם, זה שווה ללמוד למה זה קרה. אבל בסופו של דבר, הוא זנה אחרי אלוהי נחר הארץ. ומה קרה שהוא זנה אחרי אלוהי נחר הארץ? אז נאבד ממנו גם דעת ערכו, נכון? השלב הראשון, הוא איבד את ערכו. אז הוא נפל, נכון? שלושה שלבים עכשיו נגיד. שלב הראשון, הוא לא האמין בעצמו. זה נקרא איבד את ערכו. שלב שני, זה הוא התנהג בצורה נוראית בגלל שהוא לא האמין בעצמו. שלב שלישי, נאבד ממנו גם דעת ערכו. מה זה דעת ערכו? זה לדעת, אבל לא בשכל. לדעת, בלשון הכל, זה להיות מחובר. למשל, מישהי יודעת לצייר מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. בשלב הראשון, היא מפסיקה להאמין בזה שהיא מציירת מאוד יפה. היא אומרת, לא, אני מציירת לא יפה, מה פתאום, סבור? זה השלב הראשון. מה יקרה בשלב הבא, אם היא תמשיך ככה? בסוף היא גם באמת לא תדעה לצייר יפה. בשלב הראשון היא עוד יודעת לצייר יפה, אבל היא מאבדת את האמון בזה. אבל היא עדיין יודעת לצייר יפה. בשלב הבא זה דרך ארוכה של התנוונות ודווקא, וזה גם באמת, זה היא תפסיד את זה. עוד דוגמאות חוץ מציור, או שזה ברור הרעיון? אומרים כן זה עוד דוגמאות, או כן זה ברור? כן. היא כמעט יצאה ליד מרוב שהיא הצביעה. כן. את ערך התורה? כן, בטח, עם ישראל תמיד מאמין בתורה.
אז אם הם ידעו שהתורה היא מאוד גדולה,
והקדוש ברוך הוא גדול, אז למה הם חיפשו, הם לא מתמודדים של עצמם, אבל הם יכולים לחכות במודלים ביותר אחרים, אבל הם ידעו שהקדוש ברוך הוא גדול, אז למה הם לא ימשיכו לדעת כאלה בקדוש ברוך הוא? כי התורה גדולה ואני קטן, מה זה למה? התורה לפעמים היא נורא קלה ונחמדה, ולפעמים היא מאתגרת. התורה אומרת לנו חיות חיים של אצילות, של טהרה, של עוז. אבל החיים לפעמים גורמים לחשוב שאנחנו פרות. וכדי להצליח לנצח במאבק הזה, בכל מאבק יש פצועים, בכל מאבק יש פגיעות, בכל מאבק יש שריטות. אבל אחרי הפציעה כזאת, השאלה אם אני יוצא מזה או לא יוצא מזה, זה השאלה אם אני מאמין בעצמי. התורה היא נורא גדולה, אבל אני על הפנים, מה זו זו שטרות בי? זה נורא יפה שהתורה גדולה, אבל אדם לפעמים מגיע למסקנות שהן לא יודעות מה זה. אבל יכול להיות שמישהו בישיבה שומע שלושה שבועות שיעורים חבל הזמן, הוא מתלהב ולומד גמרא ומתלהב ויוצא הביתה ורואה משהו קטן בטלפון שלו אולי. וזה מנצח את כל השלוש שבועות שלו בישיבה, כך הוא מרגיש. הוא מרגיש מפרק אותו לגמרי. פתאום הוא מתנהג, או צועק, או חושב, בצורה שריסקה את כל השיעורים שהוא התלהב. איפה הוא והשיעורים שהוא התלהב? אז נופלים. אתה יודע מה זה ליפול? ומישהו נמצא במקום והתנהג בצורה מאוד מאוד לא יפה. זה נקרא ליפול. ועד שנופלים, מה קורה למי שנופל? הוא מרוח על הרצפה. מי שמרוח על הרצפה, הוא צריך לחשוב מה הוא עושה. הוא אומר, אני עוד פעם יקום, ועוד פעם יקראו לי את הצורה, ועוד פעם אני אתרסק, עוד פעם אני אשבר. אז הוא קם. שתי חברות יצאו לדרך. שתיהם נורא רצו להיות צדיקות. ושתיהם היה קשה. אז הם ניסו. וניסו וניסו והתרסקו, כל אחד בנפרד. אז מה הם עשו? מה היא עשתה? אנחנו נדבר עכשיו על א', אחרי זה על ב'. היא שכבה שם על הרצפה ואמרה, אני לא אוותר. היא קמה, היה לה לא קל, שטפה פנים והמשיכה להסתער ועוד פעם נפלה. זה היה כואב, זה היה משפיל. אבל היא אמרה, עוד פעם אני לא אוותר. זה היה קשה והיא עשתה את זה עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם. אין לי כוח ואין לכם זמן שאני אסביר כמה פעמים. אבל בפעם השביעית, למה זה התרסקה? שתי החברות התרסקו בפעם השביעית, כל אחת לבד. והאחת שהיא יותר הגיונית אמרה, נו חלס, נו מה, על מי אני עובדת? הכתה ואשוב, יאללה. בצער רב ויגון קודר, אני מבינה שדמיינתי, פינטזתי, הלוואי שהייתי קודר, אני בלי. אני לא מסוגלת. וחברה שלה, גם בפעם השביעית, החליטה לקום. אז יש עליה פסוק, נכון? שבע יפול, צדיק וקם. לא, צדיק לא נופל שבע קם. צדיק נופל 70 מיליון פעמים וקם. אבל מי שלא צדיק, הוא אחרי הפעם השביעית נשבר, נו די. אז זהו, אז אחרי כמה שנים באים ורואים את ההבדל. אבל שנינו נפלנו, מה? היא נפלה יותר ממני. אבל המשיכה לקום. היכולת לקום זה משהו שנמצא בתוך הנשמה שלך. קוראים לזה אמון עצמי, לא בתורה, בעצמך. שהתורה, כי אם ברא את השמיים זה ברור, אבל הוא ברא את הארץ, הוא ברא גם אותך, עם כל הבעיות. וכשמישהו לא מאמינה בזה, אז היא מנסה ונורא רוצה ומנסה וזהו, נו. לא. מתי שהוא מסיקה מסקנה, מה פתאום? אומרים על מיליארדר, ככה שמעתי פעם מיליארדר אחד, שמיליארדר זה אחד שהרוויח 11 מיליארד והפסיד 10. זה לא, זה משברים פיננסיים בלי סוף, ועוד פעם העסק קורס, ועוד פעם מצליח, ועוד פעם קורס. אז אם על דבר נמוך כמו כסף זה ככה, אז על דבר עליון כמו קודש, זה ודאי דרך ארוכה, וזה מסלול ארוך. לפעמים זה יותר ארוך, לפעמים יותר מסובך. אם למי שאין שאיפות, אז בסדר. זה מה שכתוב פה, ששווה לסבול על זה. אם אתה אומר, טוב, אני היפופוטם, היפופוטם זה אלה שבתוך הבוץ, מי זה? סוסיור. הם בתוך הבוץ, זהו, סוסיור בתוך הבוץ, חלס, נו. הוא לא בודק איפה שפריץ לו בוץ על החולצה, הוא בתוך הבוץ. אז אני חשבתי שאני, מה? שחף חינני. בוהק מלבן, וגיליתי שאני סוסיור. לא על זה חלמתי, לא, סוסיור, נו, באמת. אז מה, אני עכשיו אשחק אותה ציפור, כנף? אז על הפנים, בסדר, נו. פעם היינו צעירים, היינו חלומות, בסדר, נו. אבל אם מישהי החליטה שהיא ציפור כנף, אז ציפור כנף, למרות שהיא מרגישה כמו סוסיור. יהיה לה קשה, היא תסבול, אבל בסוף היא לא מתסבולת. יש הרבה סיבות למה עובדים את ערכו עצמי. הרב פה לא פותח את זה יותר מדי. אבל כן, כשמישהו לא מאמין בעצמו, אז הוא מתנהג בהתאם, בסוף הוא נופל, בסוף הוא זונח אל אחר עצמו. הוא הולך לעבודה זרה לא בגלל שזה הכיף שלו, בגלל שמה שכיף לו, הלוואי, וואי, הלוואי. הלוואי שהייתי צדיקה וטוב, הלוואי. הפסדתי, הפסדתי, קיבלתי נתונים אחרים. אז בסוף זה מגיע לתהליך של ניוון כזה, שבסוף אדם נמצא במקומות אחרים. כל טוב, בעזרת השם.